وإيديولوجيات شلاهم هي إخاد هم أفينيم ها أكاريم شل خبرة زو لمعسى همش بخاهي مركيف مركزي بخبرة هزو ومتعدفت ات ها كولكتيف على بني حفرات از تخوشت ها اخرایوت ها کلکتیویت شل لهم پیروشه شه سیغل به هلخط شل کل خبر اخاد مشبیعیم عال کلام دات والامیوت هن مکورات اکاریم لسبلانوت شل هعام ها فلسطینی لهکشر ها تربوتی هزه یش هشبع ربا عال تکوفاتام شل یلادیم فلسطینم للخط بی لتراوما شل هکل به هم کده هش لیشیت هیشه هکشر ها خبراتی به هم پولیتی شل هکل یخول له فخیت خیلک می هشبعات ها پسیخولوگیوت شلو لیماشال بی مهلاق ها انتفاده ها ریشونه کال اه اسرائیل خیلک گادول میعود می هخلوسی הפלסטינית כי תוצאה מכך נוצרו בבתי הכלא רשתות חברתיות חזקות רשתות שקדמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים קיומן של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים ולעתים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה שינתה מהותית גם את הדימוי החברתי הקיים של הילדים, כי הם כבר מילאו תפקיד במאבק הגדול לשחרור הלאומי. בעוד שבעבר לא היה להם הרבה קול חברתי ופוליטי.
فقط معهدا علميا مدنيا هذا معهد عسكري لأنه أصلا حييم وايزمان الذي أقيم باسم هذا المعهد هو كان خبير متفجرات وهو الذي طور المتفجرات ومنحها للجيش البريطاني الحرب العربية الثانية وعلى إثر ذلك كان أحد أسباب
لفي أجود هبسيخولوجيين هامريكاني مع أسار بعنويم هام خريجين لمعقال هخفاياها أنوشيت هرقيلا והם מהאירועים הנוראיים והמזיקים ביותר מבחינה פסיכולוגית שיכולים לקרות לכל אדם. כל הנזקים הללו מכוונים במלוא העוצמה לילדים הפלסטינים. המטרה לכאורה של עינויים היא להשיג מידע והודעות, אך בפועל הדבר נעשה במטרה להחליש או לרסק את אישיותו זהותו של הנפגע בשביל מטרות פוליטיות. לכן הצבא הישראלי מודע לחלוטין למטרות הפוליטיות של עינוי הילדים. בנוסף, עינויים יכולים להיחשב ככלי להשגת שליטה חברתית באמצעות פחד ולחץ. לכן על ידי התמקדות בילדים, עינויים מבקשים להחליש את החברה ואת הסולידריות בתוכה ואת הנהגתה העתידית.
عمل الكتائب للقسام وسرايا القدس عند تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
برئيونوت شين عرفوا عن يلاديم فلسطين هم أمروا كي خيالين إسرائيليين تصعقوا شوب وشوب لهخريزوا على المطارات عنويين شلاهم جيمان ألف هو كيوم بين 35 بين أتصار خمش بامين مئاز شهايا بين 14 לדבריו, החוויה הזו בלתי נתפסת. רשויות הכלא המשיכו לצעוק. כי הן רוצות למחוץ לי את הנשמה. ילד אחר אומר, המטרה של הישראלים היא לדכא ולהרוס את הרגשות הלאומיים. ילד אחר אמר ברעיון, המטרה שלהם במעצרי הייתה להחליש את האמונות הרוחניות שלי ולגרום לי לאבד את האמון בעצמי ובאחרים. ילד אחר אומר, הישראלים אמרו שהמטרה שלהם היא להפחיד את הילדים, כדי שניתן יהיה למנוע מאיתנו להשתתף באינתיפאדה או להמשיך בחינוך. כל אחד מהילדים הללו הבין איכשהו את המטרות הללו על סמך הצהרות ואיומים של אלה שעצרו וחלעו אותם. מחקר שנערך בקרב מאות אסירים פוליטיים פלסטינים לשעבר מרצועת עזה מצא שלרובם יש זכרונות מטרידים, וכמעט מחציתם דיווחו שהם חווים סיוטים חוזרים ונשנים. לפלסטינים שעונו הכי הרבה תוך שימוש בשיטות כימיות או חשמליות היה שיעור התסמינים הגבוה ביותר של הפרעות. תסמינים כגון מחשבות פולשניות או תורדניות, חוסר תחושה, נסיגה מחשבתית, הזיות, אשליות וכיוצא בזה. ילדים פלסטינים גדלים בתנאים של אלימות קרונית וסכנה מתמדת. כתוצאה מכך, אין זה מפתיע לראות סימנים לבעיות הנפשיות הקשורות ישירות למצבים האלה. פלסטינים נחשפים לאירועים טראומטיים או מפחידים בילדותם שוב ושוב, לא רק פעם אחת. מצד אחד, הנוחות המתמדת של אירועים מחרידים כמו חילופי אש בין כוחות ללוחמים, שהיא חריגה לחלוטין וקיצונית בכל מקום, הופכת לנורמלית עבור ילדים פלסטינים. בשנות ה-80, לפני האינתיפאדה הראשונה, נערך מחקר המבוסס על דיווחים של אמהות פלסטיניות. תוצאות המחקר הראו שילדים פלסטינים אין חשיפה גדולה יותר לאירועים טראומטיים, מראים רמות גבוהות יותר של תוקפנות, נסיגה, חרדה, ודאגות ופחדים. אבל אז קרה משהו מעניין. רעיונות שנערכו עם ילדים בגילאי 9-16 המתגוררים בעזה במהלך האינתיפאדה הראשונה ערערו את התפיסה המערבית של הקשר בין לחץ ומתח לבין השפלה עצמית. למעשה, המושגים המערביים הללו של מתח וחרדה היו מאותגרים באופן חיובי על ידי אירועים אלה. למרות שרמת הדיכאון והחרדה הייתה גבוהה אצל ילדים אלו, בשיא הקונפלקט לא נצפתה אצלם ירידה בהערכה העצמית או בחוסר אונים. אגב, ילדים אלו הרגישו שעתידם בידיהם בהשוואה לבני גילם הערבים. תחושה זו עלתה כנראה בשל תמיכת החברה הפלסטינית בהשתתפותם הפעילה באינתיפאדה. המשבר החמור הזה נתפס כאתגר חיובי שהפך ילדים פסיביים פוטנציאליים למשתתפים פעילים. עם זאת, חומרת הפאניקה היא גם גורם מכריע. בין כל הטראומות, החשיפה לעינויים נמצאת במקום הגבוה ביותר בהפרעות ילדים פלסטינים. צוותי הסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד עבדו עם מאות אסירים ילדים לשעבר בנפרד או בקבוצות. אין להם ספק שהילדים הללו סובלים מבעיות פסיכולוגיות שנגרמות ממאסר ועינויים. ילדים פלסטינים רבים סובלים מכאב ראש ובטן, שבדיקות רפואיות מראות שאין להם מקור פיזי. במקרים מסוימים פנים חווים הרטבת לילה. חלק מהילדים האלה מפחדים לישון בגלל סיוטים, והמורים שלהם דווחו שהם נרדמים בכיתה. מה שעוד יותר מר וצורב בזה הוא שילדים לעולם לא שוכחים את הזכרונות האלה, או אפילו נותנים להם לדוח במוחם. נון אלף היה עצור למשך 13 ימים כשהיה בן 16. עדיין יש לי סיוטים שהחיילים באים לעצור אותי. הוא אומר כך 20 שנה לאחר המקרה. אני עדיין זוכר היטב את החקירה הראשונה שלי, למרות שחלפו 20 שנה מאז. אני זוכר כל פרט בגופו ובניו. מחצית הילדים שרואיינו סיפרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא, וכמה מהם סבלו מהתמוטטות עצבים. אז זה לא מפתיע שלתקופת המאסר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. ממה שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 ובילה 19 חודשים בכלא, אומר כי הפכתי ביותר ביישן, לא סמכתי על האחרים, והפכתי להיות יותר מבודד מיום ליום. א' שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונכלא לשלוש שנים, מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים. נזהרתי מכולם. הייתי מאוד בודד. מ.ו. בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987 כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה, קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר, הציטוטים הללו הן של אלה שנכלאו ועונו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמעוינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של הילד להבין ולהיות מובן: אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלהם, שעתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר, הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה עם אסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אין כי במצבים כאלה הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי וגיבורים שלהם ומקור חיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר כגורמים לשמירה על ההתקוממות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד, הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם. ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראלי. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע ולהעצים אסירים לעמוד איתן, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות וקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים וחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני, והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן, מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו.
Thank you. Thank you. تمد أنوار النبوة المشعة من الملكة النبوية إلى بقية الآخر من الله تعالى حيث أمر
لليوم الذي فيه.